AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
אז קודם כל, תודה רבה, שלום. אני נדב צלר מטקן טוניק, איתי אלי אוזן, שותף מייסד בספר הטק, ואנחנו היום עם אור אופר, מייסד, מנכ"ל והרוח החיה של סימילר ווב. אז אור, קודם כל, תודה רבה שלקח לה את הזמן. אני אתחיל בשאלה ראשונה, קצת אישית. אני חיפשתי לפני שבאנו לפה פודקאסטים שהיית בהם בישראל, ולא מצאתי הרבה, זה... זה נכון, או שהשתמשת כזה בסימילר ווב, אמרת איך אני מטשטש את זה?
לא, לא, זה נכון. הרבה שנים לא עשיתי פודקאסט בישראל. אתה יודע, זו התקופה עסוקה. יש תקופה שאתה יותר עסוק בבילדינג דה ברנד ורקוגנישן, ובשנים האחרונות לנהל חברה ציבורית לוקחת הרבה מהמשאבים ומאמצים, אז כאילו פחות היה לי זמן להשקיע יותר במרקטינג אקטיביטיז. וגם מה שקרה שההנהלה שלי מאוד מאוד התחזקה, יש לי הנהלה באמת מדהימה, וכל מה שהיה איזו הזדמנות, אז באמת הצעתי להם, ועכשיו הם הרבה יותר בחזית, והם עושים מתראיינים, עולים על במות, עושים פודקאסים, וזה עובד מדהים. אז איפה שאני יכול, אני נותן להם את הבמה, אני חושב שזה הרבה יותר מוצלח.
טוב, אז אנחנו מעריכים את זה שכן שברת איתנו את הקרח. האמת היא שהיינו רוצים אולי טיפה להתחיל, דיברת קצת על הציבוריות וזה, זה השלבים היותר מאוחרים של החברה, אני תקן אותי אם אני תראה, אתה בין הפאונדרים והסוג של האופרייטרים שנמצאים הכי הרבה זמן בתפקיד שלהם, שממש יסדו את החברה ושורדים הרבה מאוד זמן בלהוביל חברה כזאת, כמעט מאפס, מאיפה זה התחיל?
וואו, כן, האמת היא שחודש שעבר חגגתי 18 שנה.
18 שנה, וואו.
יולי 2007.
אירון אדיר בהייטק.
כן.
אני לא מכיר עוד אחד.
אולי אדם סינגולדה.
נכון,
אדם סינגולדה. למרות שהעמדה של דאד הוא מאוד אופרטיבי שם.
נכון.
אבל הוא גם, אתה יודע, מוביל, ייסד, עדיין בתפקיד. אני מאוד אוהב את האדם בחור מהמם. כן, זו שאלה מעניינת. אתה יודע, זה מסע. זה מסע.
אבל מה גרם לזה? כלומר, מה היה הרגע לפני 18 שנה? שבו חשבת לא על סימילר ווב במתכונתה הנוכחית, התחילה קצת אחרת, אבל שבו אמרת, תשמע, יש פה איזה רעיון ואני הולך עליו, הרי לא הייתה לפני זה,
כן, זה
בסביבה.
כן, זה היה בשנה השנייה של האוניברסיטה בבינתחומי, ברייכמן. לא היה לי באמת ניסיון מהטק, זה היה כאילו הכי אנטיתזה כזה של תילוחם, אחרי זה התלמדתי מנהל עסקים, לא באתי מהרקע, אני גם לא מהמרכז, אז אתה יודע, אז אני פחות הייתי מורבב פה, אני מאיזה יישוב כזה ליד ירושלים. אז ההתחלה באמת הייתה הרבה יותר קשה, בגלל שהסטארטינג פוינט היה קצת אחר. ובאמת בהתחלה שהתחלתי, לא, הרעיון המקורי של סימילר ווב היה איזשהו כזה בראוזר פלאגין כזה לקונסומר, לעשות מרקט ריסרץ'.
ושמה קני.
כן,
סימילר
ווב, למצוא לך אתרים דומים, באמת הקונספט לעשות מרקט ריסרץ', מין קומפטיטיב ריסרץ' כזה כליל, לקונסומר, אני באמת אדם זוכר שאתה עובד הראשון ששכנעתי להצטרף, אמרתי לו, תקשיב, זה שנתיים, עושים אקזיט של 20 מיליון דולר,
סיימנו
עם זה. או שסוגרים את החברה, כאילו זה שתי אפשרויות, בוא, זה הרפתקה קצרה, אל תדאג.
הוא גם נשאר?
הוא היה איזה 7-8 שנים, כן.
גם לא מעט.
כן, אבל זה מה שהבטחתי לו, אתה מבין? כי אני חושב שאם אני מסתכל אחורה על הגלגול של זה, אז כאילו, התחלת בזה רעיון מסוים, היה לו פוטנציאל באמת של כנראה באמת עד 20 מיליון דולר, זה באמת הרעיון הראשון, כנראה בחיים לא יכול להיות יותר גדול מזה. ואז אתה טיפה משמשת אותו, וזזת אותו שמאלה וימינה, ואז פתאום אתה קם בבוקר ואתה אומר, בוא'נה, זה גדול, זה יכול להיות יותר גדול מזה, אז בוא עכשיו נחלק ל-100 מיליון דולר, ואז... וככה זה התגלגל, אז זה לא היה...
השינוי הגיע מדפוסי שימוש שראית במוצר, או מרעיון שלך שבכלל לקחת המקום, את החברה למקום אחר לגמרי?
החמש שנים הראשונות היו מאוד מאוד קשות, כאילו אנחנו התחלנו ב-B2C לקונסומר ב-2007, גייסנו רק ב-2009, תקופות שכמעט היה מאוד קשה, אנחנו, אתה יודע, נתנו $100,000 ליוסי ורדי בשביל 20%, זה היה best practice, אז אתה יודע, תחשוב איזה שונה זה מאיך שזה היום. אז העולם היה מאוד מאוד אחרת. בחמש שנים הראשונות גייסנו כל המיליון דולר לפי דעתי. עם זה חיינו, ועם זה הגענו לרווחיות. והשינוי הגדול הגיע שאנחנו הבנו שאותו אסטרטגיה של קונסומר, של B2C, היה לנו אדונים, והיה לנו גם אתר של אפיליאציה כזה, היה לנו אתר שנקרא similarsites.com, שהוא היה גדול מאוד, היה זה 10 מיליון מבקרים, וזה היה גם לקונסומרס, וכל מיני שיתופי פעולה, וזה עשה כסף, אבל אתה ראית שזה לא יכול להגיע לשום מקום, וב-2012 עשינו את הפיבוט המרכזי, שאמרנו, אוקיי, אנחנו יודעים לסרוק את כל האינטרנט, להבין את כל האתרים, יש לנו את הקונסומר פאנל הכי גדול, של איך יוזרים מתנהגים באינטרנט, אנחנו מכירים את כל האתרים, אנחנו מבינים אונליין, מרקטינג וזה, ובואו ניקח את זה ל-B2B, בואו נשנה את הכיוון של החברה, ונרים אתר B2B ל-competitive intelligence כזה, ורנקינג.
שמי הלקוח שאתה חושב עליו כשאתה עושה את זה?
זה היה בעיקר growth marketeers ואנטרפרנור, עכשיו זה היה ליבה, כל מי שרוצה לעשות איזה מרקט ריסרץ של התחרות, להבין מה קורה באינטרנט, שהוא כזה רוצה, זה היה באמת הקהל יעד הראשוני, שזה לאו חיוונו כזה, ואז שהשקנו את זה ב-2013, זה מה שהתפוצץ. אז החברה באמת היה לה את הפיבוט המוצלח, ומאותו רגע זה ממש שינה לנו את החיים.
שמי נמצא בסביבה שלך בעולמות ה-B2B אליהם? זה מה, מוצרים חינמיים כמו אלקסה נמצאים, או דברים אחרים?
אז באותה תקופה שיצאנו, אני רואה מה שעשינו, זה היה גם פעם ראשונה שהתיישרנו ועשינו תוכנית אסטרטגיית מקנזי. אתה יודע, אחרי שכל מה היינו על הנצ'ינג, אתה יודע, ב-B2C אמרנו, בוא נראה לי זה, אתה קם בבוקר, אולי זה, קונסומר יוביל זה. זה הרבה לזרוק מהבטן ו-A-B טסטינג, אבל זה לא היה כזה סטרקצ'ר. כשעשינו את המעבר ל-B2B, אני באמת ישבתי אז עם אותו בנג'מין, שהיום אני מחשיב אותו כקו-פאונדר, כי הוא עזר לי לעשות את ה-Chief Product, הוא עזר לי לעשות את השיפט מ-B2C ל-B2B. אז עשינו באמת תוכנית מקנזי כזו, ישבנו, הסתכלנו על השוק, עשינו מפה, אמרנו, תקשיבו, יש את העולם הזה של competitive research, של טראפיק באינטרנט, הוא מחולק לשלושה סגמנטים, יש לך SMBs, כאילו שזה אלקסה, זה אלקסה וקומפיט, זה היה למטה, אלקסה היה ממש חינם, $100 בכרטיס אשראי.
אתר של אמזון שבסוף הם הרגו.
כן, שהרגו. החברה של כל ה-compete.com.
שעבדה רק בארצות הברית לדעתי.
רק בארצות הברית, וזה $500 לחודש. היה מידמרקט, חברה שקראו לה היטווייז מאוסטרליה, שהיא כזו גם הייתה במחירים שלה $20,000-$30,000. והיה עוד חברה שקראו לה קומסקור, שהייתה אנטרפרייז. ואמרנו, אוקיי, זה השוק הזה, אנחנו יכולים באמת, היה לנו קונפידנס מטורף, שאנחנו נהיה הכי טובים, אנחנו ביפר הטכנולוגיה יותר טובה, אנחנו מכירים היכולות פרודקט שלנו יותר טובות, ובנינו תוכנית אסטרטגיה של 5 שנים, שאמרנו, שלב ראשון מוציאים אתר חינמי, הורגים את אלקסה. אחרי זה מוציאים אפשרות בתשלום לכרטיסי אשראי, הורגים את קומפיט. אחר כך עולים למעלה, הורגים את היטווייז. אחרי זה ממשיכים לאנטרפרייז, הורגים את קומסקור. זה ממש בנינו תוכנית כזו.
כבר היה אז שוק בעצם, הסתכלתם
היה, כל הסגמנט לשוק, על מי אתם הולכים. כן, היה ממש שוק מוגדר כזה, שעליו אנחנו הולכים.
אבל על פניו, אם אתם הסתכלת על התם הכלכלי של האירוע, הוא היה די קטן.
תשמע, אז לנו זה נראה גדול, קומפיט היה 50 מיליון, היטווייז היה נגיד 70-80, אלקסה אני לא משהו יודע, אבל כמה עשרות, קומסקור באזורי ה-300-400, תשמע, יש עם מה לעבוד, וזה עוד לפני שנכנסנו לתחום של ה-SEO software וכאלו, והדבר המדהים, לא אמרתי לכם, אבל זה עבד אחד לאחד, זה פשוט היה מטורף, כאילו, once אתה לוקח את הזמן לתכנן, ולעשות תוכנית של שחמט כזו, וזה עובד, זה די ממש מטורף. כל מה שעשינו בהנחות, יש לי עדיין הצגות משקיעים, של מה אנחנו טענו אז, ואת מה שאתה ראית איך זה קורה. הוצאנו אתר חינמי ב-2013, ליטרלי הרגנו את אלקסה. ליטרלי כל עבר אלינו, כי הם נתנו רק רנק, אנחנו נתנו גם טראפיק. אחרי זה פתחנו כרטיסי אשראי, הרגנו את קומפיט, אחרי זאת גם קנינו את קומפיט. הם כאילו פשטו את הרגל וקנינו את ה-Book of Business. כמה שנים אחר כך הרגנו את היטווייז וקנינו את היטווייז. אתה מבין? והיום קומסקור כבר מרגו את עצמם, אתה יודע, זה לא... אז זה היה נורא מדהים לראות את זה, אני חושב שזה למידה מאוד מעניינת, שאז אתה יודע, גם כזה מתחיל במנכ״ל, אני לא כזה הבנתי את החשיבות של הפלנינג, לונג טרם פלנינג, וזה, אתה תמיד היית מאוד עסוק בה.
אבל עברת גם מ-B2C ל-B2B, זה גם ריסורסס אחרים לגמרי.
נכון.
כאילו, ה-pay to play בחמש שנים הראשונות, לפחות ממה שהשתמע, $100,000 פה, $1,000,000 פה, ועוד מנסים גם להגיע לרווחיות בתוך כל זה, מאוד שונה דרך אגב מהסביבה של היום, אבל שאתה צריך ללכת ב-2012-2013, ואתה רואה שוק שהוא כבר established ושחקנים, הוא מוכר ב-$50 מיליון ונתמך באמזון, וקומסקור עם $300 מיליון, איך אתה תוקף אותם?
אז אחד, באותה תקופה שגם התחיל להתפוצץ, היינו כבר רווחיים מאזורי B2C שהשארנו אותם, הכננו אותם, וזה היה כמו איזה קש משין שמאוד היה יציב, והאתר שהשקנו את התשלום, את הכרטיסי אשראי, הגדילה הייתה מטורפת. אנחנו גדלנו מ-0, כאילו, בשנה הראשונה ל-9, כמעט 10 מיליון דולר בשנה הראשונה, שזה גם היום זה מספרים מטורפים. שנה שנייה היינו מ-10 ל-20, ובשנה השלישית מ-20 ל-40. כאילו, השלוש שנים הראשונות עם הכרטיס, דרך כרטיסי אשראי, וכך הרבה אינסייד סל מזה, וזה ממש כאילו, ואז באמת גם כל המשקיעים רדפו אחרי, זה בדיוק התקופה שסימנרו התפוצצה, וקיבלנו טרם שיט על ימין ועל שמאל, וגם גייסנו הרבה כסף. אז הייתי well funded, וגם היינו עושים המון כסף.
וכשלקוחות שאתה רואה בעשרה, 20-30 מיליון דולר אלה במסע הראשוני, הם מה שציפית, או שהתחלת לראות דפוסי שימוש, אמרת, רגע, יש פה משהו?
זה היה יותר מטורף מזה, בגלל שהכל היה אינבאונד, אנחנו לא באמת עשינו אאוטבאונד, זה לא היה אנטרפרייז, זה היה כזה, כל מי שמגיע מוכרים לו.
אני אספר אולי סיפור שבימים שלי בגוגל, 2010-2014, עד סוף 2014, נפגשתי עם אנשים בסימילאב, ואמרו, תשמע, יש לנו כל כך הרבה לידים אורגניים, פשוט כי אנשים מחפשים באתר, ואז משאירים את הפרטים שלהם, שאין לנו בכלל צורך לפרסם.
זה גם הסיפור היום דרך
אגב. כן, זה גם היום.
בקובע של משקיע, יש
לכם... עד היום זה כמויות פסיכיות של registration שיש לנו בחודש, יש לנו תמיד יותר מדי דימן שנורא קשה לנו, זה מביא בעיות עם זה, אתה יודע, גם זה מייצר דיפוקוס, כי אתה לא שולט בה, וזה, אז אותה בעיה גם הייתה אז, ונגיד גוגל, אתה יודע, פתאום קמים בבוקר, יש לך איזה 100-150 כרטיסי אשראי של עובדי גוגל, שמים את כרטיסי אשראי שלהם וקונים, אז היית צריך להרוז אותם לדיל כזה, וזה, זה היה מאוד נחמד, והדבר שזה מאוד הפתיע, שפתאום התחילו לראות המון המון use case שלא כזה הבנו אותם, אנחנו בנינו למרקטירס כאלה שעושים growth marketing ואנטרפנורס וזה, פתאום התחילו להיות use case של משקיעים, שפתאום הבינו שיש טראפיק, וגם הם רוצים לחקור את לעשות due diligence איתנו, והיה להם צרכים אחרים, התחיל להיות sales use case, אתה יודע, הרבה אנשי מחירות, גוגל היה מאוד חזק בסלס use case, אתה רוצה לעבוד עם איזה מפרסם, אז אתה רוצה עוד איפה עוד מפרסם, כמה הטראפיק הוא קבל מהצ'אנלים אחרים, אז היה מאוד מידע, מאוד sales signals, מאוד חזקים עד היום, ויש לנו היום sales solution. אז כל כזה use case, לקחנו אחרי זה לאורך זמן, והשקנו מוצר dedicated, כי כאילו, יש איזו תופעה כזו, שבאים כל היוזרים, הם מתחילים לעשות לך abuse על הפלטפורמה, אבל לא נבנתה לזה, אז אתה כאילו מתחיל להיות struggle, כי פתאום יהיה לך כמה עשרות מיליונים של book of business, שהוא צריך אותו, אתה לא נותן לו בדיוק מה שהוא רוצה, אז אתה חייב לבנות לו איזה פלטפורמה, ולהעביר אותו, ולהגיד לו, טוב, הנה, בוא תשתמש בזה כאן, זה המערכת שאתה באמת צריך.
אז חברה פרטית, קצבי צמיחה, גם במונחים היום של סימילר וב, אם אתה משיק פעילות ורץ מ-20 ל-40 מיליון דולר, זה מהותי מאוד. מתי מתבשל הרעיון להנפיק?
אני חושב שבשנת 2013 שהשקנו וזה התפוצץ, והיה לנו הצעת רכישה על השולחן.
וואלה.
80-100 מיליון דולר, אני לא זוכר משהו באזור, כבר היה איזה דיבור, התחיל לזה, ואז באו נספרס, שזה גוף השקעות מאוד גדול, גלובלי, והוא השקיע בנו באותה וולואציה, ושהם השקיעו, הם היו סופר קונפידנס, הם אמרו, הדאטה הכי טוב שראינו, אחי, זה מדהים וזה, ואז כבר הבנו שזה יכול להיות ממש גדול, והיה לה את כל המאפיינים, לקחת את זה עד הסוף לחברה מונפקת, כאילו, כי השוק הוא עצום, בדרך כלל אתה מוכר, ברגע שאתה מבין שאתה רק פיצ'ר מתוך סאבסט שלם, אתה יודע, יש נגיד הרבה... אינדסטריז, נגיד, אני לא יודע, נגיד עולם הסייבר, אני לא מכיר אותו, אבל אתה בונה איזה נישה מסוימת, ואז...
אתה מוכר לפתרון של פלטפורמה.
אתה בורר פתרון, כי אתה מבין שאתה, עדיף לך להיות חלק מפלטפורמה יותר גדולה, וסימילר ווב היה ברור, בגלל שלייצר את הדאטה נורא מורכב ונורא קשה, זה היה נורא, יש נורא מעט מתחרים, אז יש הזדמנות גם שוק עצום, וגם אתה יכול לקחת, ואתה יכול להיות הקונסולידטור, כאילו, באזור הזה, אז אנחנו כבר אז החלטנו שאפשר לרוץ עם זה עד הסוף, ולהביא את זה להנפקה. כאילו, תמיד זה היה מה שתכננו, כיוונו אליו.
והייתם בין החברות היחידות שהנפקה רגילה, לא ספק, לא...
כן, אנחנו הנפקה רגילה, גם זה, גם על אותו משקל, שאמרנו, רגע, עבדנו כל כך קשה, אמרנו, לא רוצה שזה יקלקל לי את האירוע שעבדתי אליו 12, אני זוכר כמה זה היה, ב-2001 זה היה...
ראית את זה כבר אז קורה, כאילו אפשרות שזה יקרה.
כן, לא, ידענו את זה אז, ושגענו, והיה את האפשרות לעשות ספאק, הסתכלנו, ואז הרגשתי שזה כאילו, אז לא היה ברור עם ספאק, זה היה בדיעבד ספאק כנראה קצת מלכלך את המוניטין של ההנפקה.
קצת.
למרות שאתה כיזם מקבל כנראה תנאים יותר טובים וזה, אז אתה יודע, זה תמיד נורא... טרייד-אוף כזה, ובסוף אחרנו, לא, עבדנו כך קשה להגיע ליום הזה, בוא לא, שלא יגידו אחרי זה, השתמשתם בבקדור, ואת זה אמרנו, הולכים רגיל עד הסוף.
וכשאתה מסתכל על השנים האחרונות של המסע בתור חברה ציבורית, זה מהלך שאתה מתחרט עליו, או שאתה מרגיש שהוא נתן לחברה את מה שציפית שהוא ייתן?
הוא נתן המון לחברה, כאילו, ההנפקה הייתה אירוע מכונן, גם בפן האישי, אני חושב של, עוד פעם, אתה יודע, אני לא פיזית גם מכרתי חברה, אז קשה לי לתאר את זה, אבל בתהליך ההנפקה והריקוגנישן, ולעמוד בנאסדק, וצלצל בפעמון, זה אני נורא יכול להשוות את זה לספורטאי שמתאמן כל החיים, ואז זוכה באולימפיאדה ועומד על זה, ומלא את מרים את, את המדליה. זה כאילו, זה הכי גדול שאפשר, כאילו, הגעתי וקחתי חברה ב... זה לא בספורט בישראל, זה בספורט העולמי, וזכיתי במדליה, וזה צ'ק מאוד, 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 מאוד גדול. אז אני חושב שבפן האישי, אני חושב שזה הישג גדול, אתה יודע, מבחינת גם לעובדים, תחשוב, כל הצוות, ההתרגשות והחוויה, לכולם, שהם כאילו חלק מהתהליך הזה, זה היה שווה את הכל, ואחרי זה היה לך גם את מה שמכריח אותך להיות מאוד מסודר, זה מלמד אותך להסתכל על ביזנס בצורה שונה, אתה יודע, שאתה בפרטי, אתה פחות נותן דין לחשבון למשקיעים, ל-how you operate, על רווחיות, על כל מיני gross margin, דברים שאתה פחות הסתכלת, אז אתה כאילו, זה מאוד מבגר את החברה, מאוד מכריח אותך לחשוב real business, אתה יודע, בטק אנחנו הרבה שנים, אנחנו חיינו בבועות שכאילו בונים ביזנס, אבל בסוף אולי זה לא באמת ביזנס, ואתה חייב להראות שאתה ביזנס, וזה לא רק למכור חלומות, זה מציאות, אז אני מאוד חושב שזה היה נכון. כאילו, בכל זווית. ואתה יודע, אבל בסוף השוק השתנה בשנים האחרונות, ומאוד קשה להיות חברה ציבורית שהיא small cap. אנחנו נחשבים small cap, כי ההכנסות שלנו הן מתחת ל-500 מיליון דולר בשנה, אנחנו יותר קרובים ל-300. אז זה נכון להגיד שבשנים האחרונות, כחברת small cap בשוק ההון, מאוד קשה. כאילו, יש הרבה מאוד attention על ה-big magnifical 7, שממשיכים לגדול ו... אתה יודע, ואם אני משקיע ציבורי, שיש לי כספי פנסיה, couldn't care less, אם אני משקיע בנדלן, ביוטק, הלפטק, ביג סבן, הם גדלים ב-20%, במאות מיליארדים ורווחיות, ואתה יודע, למה בכלל אני אשקיע את הזמן ללמוד איזה חברת סופטוור קטנה, אתה יודע, יש מאות כמון.
והפער הזה מתסכל, אתה רואה היום את השוק הפרטי, אתה אומר לעצמך, רגע, אם הייתי היום חברה פרטית, השוואים שלי כנראה היו אולי גדולים ממה שאני כחברה ציבורית.
זה נכון להגיד, אבל יש גם את הצעד השני, מה זה אומר. זה נכון, אם הייתי חברה פרטית, היה לי פחות בלגן וזה, אבל אני חושב, אני גם מסתכל על הרבה חברות פרטיות שלא הצליחו לצאת בחלון ב-2021, והיום הם קוראים איזה dead man walking, אתה יודע, הם זומביז כאלה, הרבה, אתה רואה הרבה כאלו שהם לא הצליחו לצאת. חלקם אפילו גייסו יותר מדי כסף, לא הצליחו יותר מדי גדולה, ואז זה עוד יותר מסנדל אותם כאופציות של העובדים,
כן.
לא שוות כלום, ואז העובדים נמחק להם האופציות.
זה מנה מדאון רם, זה צריך
אותם כסף. ואז אין exit strategy, קשה למכור, אין הנפקות, אתה צריך להגיע היום 500 מיליון דולר כדי להנפיק את עצמך כמעט.
כן.
אז הן תקועות, ואז העובדים לא מימשו את הכסף, לא הצליחו להנזיל. ואז זה, אתה יודע, אז אני אומר, מזל שאני יצאתי, אנחנו יצאנו, למרות שאני לא מקבל היום את recognition, לפחות בעיניי, שאנחנו צריכים היינו לקבל, ואת ה-market cap שאני חושב שאנחנו באמת אמורים לסחר בו, עדיין אני חושב שהחוויה של העובדים, חלקם עשו כסף אז בהנפקה, ומאותו רגע שיצאנו הנפקה, אתה גם כיזם כלפי המשקיעים, וגם כיזם ומנכ״ל כלפי העובדים, כאילו החזרתי את החוב של ההבטחה של האופציות. אני הבאתי לכם נכס, וברגע שאתה יוצא לחברה מונפקת, גם לי, גם לעובדים וגם למשקיעים, יש מערכת כזו מדהימה, שהם יכולים בכל רגע נתון להיכנס, קליק, 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 ולמכור, ולקחת את הכסף הביתה. ואז אני לא מחזיק להם בזה, אתה יודע, כי יש תמיד בחברה פרטית את החוויה המתסכלת, שאם החברה לא מנפיקה או לא מוכרת, אני, יש לי את המניות בחברה, אני עוזב, אני צריך גם לממש, אני צריך לקנות אותם.
כן, אתה שולט בהנזלה שלהם בשלב הזה.
אז בשלב הזה, כל עובד אחראי לגורלו, אתה יודע, אם הוא היה יכול למכור שהמניה הייתה ב-20 וב-17 וב-10, ולפעמים הוא מוכר שהיא ב-6, אבל זו החלטה שלו, זה כבר לא שלי. אתה מבין? ואז אני... והחוויה הזו היא מאוד, מאוד נכונה. אתה יודע, זה מאוד כיף שיש לך את האפשרות, וגם לעובדים שלהם, אני מאמין שיש להם את האפשרות לבחור מתי להנזיל, באיזה תנאים, זה חוויה די מדהימה. וגם שאתם מקבלים ממני RSUs, זה real money, like literally הוא מקבל כסף, הוא כל רגע נתון יכול למכור אותו. אז אני אומר, זה יתרון מאוד גדול. עכשיו, וזה שהבאתי עכשיו, אבל מצד שני, זה מקשיב, אתה יודע, יש שתי חסרונות של להיות ציבורי עכשיו, שאתה לא מקבל את האטנשן, ואתה, כל היום יש לך את הטאג מחיר על הראש, ולפעמים זה יכול, והמניה נופלת, גם לפעמים לא קשור אלינו.
כמה זה מעסיק אותך? זה משהו שאתה מסתכל עליו כל יום, או שיש ימים שבכלל לא פתחת להסתכל מה קורה?
יש ימים שלא פתחתי בכלל, כאילו, תלוי בתקופה לפני הארנינג טיפה, ואחרי הארנינג אני מסתכל הרבה, כי זה נורא מוזר, יש את הארנינג, ואז אני נותן את הבשורות לשוק. ואז אחרי שיש, ואז יש את כל האימורים, מי שחושב שזה חדשות טובות, מי שחושב שזה חדשות רעות, וזה מתחיל להיות או עולה או יורד, וזה...
זה לא הכל אימורים, כן? זה עניין של ציפיות.
זה עניין של תפיסה, מי שחושב וזה, אבל אז בערך שבוע אחרי הארנינג, לא, המניה לא אמור לזוז, המחיר המניה לא אמור, כן, אני לא מתקשר כלום, אז אני לא, על מה, אין לו קורה שום דבר בשוק, אז למה שזה הזוז? אבל אצלנו כסמול קאפ, אתה יודע, אז אתה יכול, אתה יודע, מסתכל לנו על רבעון, המניה יורדת 30%, עולה 30%, יורדת 30%, אתה מבין, זה נורא מוזר, אתה מבין, אז זה
כאילו... הרבה פעמים קורה שאתה הרי יודע מה אתה הולך להגיד בדוח, ושאתה מופתע מתגובת השוק, או שאתה בדרך כלל מצפה ואתה יודע?
תמיד אני מופתע, יש לי ארנינג קול שאני בטוח שהמניה תעלה ב-30%, לא זזה. יש לי ארנינג שאני בטוח שהיא טיפול, לא זזה.
זה פער בתפיסה של השוק, או איך שאתם מתקשרים את זה, אני מנסה להבין את ה...
אני עד היום לא ידעתי להסביר את זה, לפעמים אני מגיע לארנינג קול, ואני מלא קונפידנס, וואלה איזה מספרים, ואז לא קורה כלום, ואני מבואס, וזה, אז גיליתי שאני בא בלי ציפיות, אני אומר כאילו, אללה, אללה, בבאללה.
וזה משהו שאתה מתחדד איתו? אתה לומד להכיר את התקופה של השוק, ואתה אומר, אוקיי, הפעם אתה משתפר בזה, או שאתה אומר...
אתה לומד מאוד לשלוט ברגשות, אתה מבין שיש משחק גדול.
אבל גם בתקשורת, כלומר, אתה יודע, תסתכל על דברים שאולי בעיניך זה חיובי, פתאום השוק מגיב לך בשליליות, אז כנראה זה מיץ' בתפיסה.
כן, אבל אז אתה פתאום קולט שאוקיי, היה כאן איזה משהו שכנראה ממש חשוב להם, שאני לא הבנתי שחשוב להם, היה פה איזה משהו שהלחיץ אותם, או שהיום יש איזה סנטימנט כלפי משהו מסוים. נגיד עכשיו, ברבעון האחרון, תן לך דוגמה, שחררנו לשוק איזה אינדיקטור, ש-8% מהרבניו ברבעון הקודם היו מתחום של מחירות של, לתחום ה-AI. עכשיו שזה באמת יפה, כאילו, לא ידענו אם זה טוב, אף אחד לא פחיר כזה מדע לשוק, אז לא ידענו אם זה טוב, זה לא טוב, 8% זה סבבה, זה לא, אני אפילו לא יודע להגיד אם זה אינדיקטור טוב, וואלה, המשקיעים אפו על זה.
לא היה צפי.
כן, אבל אתה יודע, וזה היה מעניין, כי אתם לא ידעתי מה זה הסנה, פשוט חשבנו שזה מעניין, אז אז תבין, אתה לא יודע לצפות.
אני חושב שזה לא רק ה-8%, אני יכול להגיד לך גם מדיונים שלנו בתוך הקרן, שאנליסט שמכסה את המניה, היה גם איזשהו חשש שאוקיי, אם הטראפיק זז ל-AI, וסימילר מקבלת הרבה יותר תחרות, אתה יודע, ראינו רשימות אינסופיות של סטארט-אפים שנכנסו לתחום הזה, אמנם הם נותנים, וזאת הייתה הטענה שלנו בדיון, שהם נותנים פתרון שהוא נישתי לצ'אנל אחד, ואתם פלטפורמה שנותנת הבנה כוללת, אבל עדיין היה חשש, אומרים, אוקיי, מתחיל פה משהו.
ה-GEO הזה.
כן. ואז אומרים, מתחיל פה משהו, יש נכנסות חברות פרופאונד בארצות הברית, והמון חברות קטנות שנותנות רק את הפתרון הקטן, הנישתי הזה.
אני פגשתי 15 כאלו, רק
הרבעון. רק בישראל לדעתי יש 3.
ככלל, המעבר
מ-SEO. איזה 3? אני ראיתי 15 בישראל.
15 בישראל? אוקיי, אז כנראה שבשבועיים
האחרונים
או למכור, הם רוצות את הדאטה שלנו, תמיד, אנחנו הדאטה שלנו גם...
אז זהו, הדאטה פה, אתה יודע, אוקיי, כן, אחלה, נבנה עוד דאטה ווירהאוס חדש, אבל אתה...
זה לא.
מה עם מה שהיה עד עכשיו, זה לא נמחק ברגע. אז
אני, אתה יודע, אני כבר רואה לי גם היסטוריה של צ'אנלים חדשים נכנסים, ובארבעה סביבם...
למרות שיש פה מהפך, יש פה איזשהו אירוע מהפכה ברמת... אולי
אני
אדבר
איתך
על מה אתה רואה.
אז אני כבר יכול לדבר על זה, אם אתם רוצים להסביר לכם איך אני רואה את העולם הזה, זה מעניין, צ'אט GPT, זה אנשים הרי חושבים שזה החליף את הסרצ' עכשיו הרבה אנשים כבר מספידים את הסרצ' הסרצ' הולך לשום מקום, הוא פה הוא כנראה פשוט יהיה יותר נביגיישן פחות שאלות, כי בשנים האחרונות גוגל התחלת לבוא לגוגל לשאול אותו שאלות עד הירח.
אבל זה תוספתי, בסוף זה real estate, גוגל מוכר את ה-real estate אם הוא יהיה רק נביגיישן, יש לו פחות real estate
אז יהיה פחות, ירד, אבל עדיין יש מקום, אתה יודע, גוגל הוא בנוי על כך שתצא ממני כמה שיותר מהר כל הקונספט של גוגל זה בוא תחפש ותעוף ממני כמה שיותר מהר, ולזה הוא כזה 10 הוא זז נורא מהר, בצ'אט GPT זה הפוך, הוא רק תישאר שם, רק תישאר, רק זה כמו סושיאל, אתה יודע, בו, ואני הרבה פעמים שאני יודע מה אני רוצה, כמו שאני רוצה להגיע לאתר של סימילר ווב, אז אני מחפש בגוגל סימילר ווב, ומגיע לסימילר ווב, או אני רוצה איזה משהו, אני משתמש בסרצ' של נביגציה, כאילו תיקח אותי לשם, אז אני חושב שפשוט הסתמשו בסרצ' פחות לשאלות, ואת כל השאלות והריסרצ' וזה, אתה תעביר ל-AI, וזה יהיה צ'אנל משמעותי, כמו שקרה עם סושל, סושל לא היה פתאום בא, והוא נהיה טראפיק סורס רציני. וכל הנושא הזה של GIO, בוא תבין איך המנוע חיפוש מדברים עליי, אני שם, אני לא שם, זה בדיוק אותו, זה כמו SEO, זה אותו דבר, זה אותו פרקטיס. אתה רוצה להבין איך גוגל רואה אותי, האם אני מדורג ראשון, על איזה מילות אני מדורג ראשון, איך אני משפיע על זה, איך אני מעלה, איך אני מדרג את עצמי. זה אותו דבר אחד לאחד. ובעולמות האלו של גוגל, בתחילת הדרך, גם יצאו אינסוף חברות שעשו רנק טרקינג, אתה יודע, זה נורא קל, הבריר טו אנטרי הוא אפס, אתה פשוט בא ומתחיל לעשות סקרייפינג על גוגל, ופשוט, וזה מה שקורה עכשיו על ה-Chat GPT, אינסוף חברות באות, מתחיל לעשות סקרייפינג על ה-Chat GPT, ומסדרו אותך את הדאטה. ואז זה פשוט כזה, raid ocean, ש-bottom down, כולם, אתה יודע, מורידים את המחירים למטה, וזה נהיה קומודיטי, ואז נהיה לך 100 חברות בכל מדינה, שעושות את זה נורא localized, זה מה שיש היום ברנק טרקינג, שקנינו כמה חברות כאלו בעולם הזה בשנים האחרונות. ומי שמנצח זה מי שבא בסוף חברות כמו SEM רש, שהם נתנו SEO הוליסטי, שזה SEO סוויט, שיש לך רנק טרקינג, בקלינקינג, קיוורד ריסרצ' וקומפטיטיב ריסרצ' ביחד, ואתה צריך את הכל ארוז לך זה. שזה מאוד דומה גם אנחנו, אז אנחנו גם השקנו כזה מוצר של GEO. עכשיו, היתרון של סימל הרוב, שזה הקטע הנחמד, תמיד היה, שאנחנו רואים ריל דאטה, שחברות אחרות עושות סקרייפינג עכשיו לצ'אט GPT, אז הן סתם מנחשות, הן לא באמת יודעות מה היוזרים שואלים בפרומטים, הן לא באמת...
למה הן לא יכולות לראות ריל דאטה?
כן, להם, אין להם users behavior, הם עושות scraping, אז הם יכולות לנחש, ואתה יודע, הם קונות כל מיני דאטאבייסים וזה. ואז הדאטה הוא הרבה רעש. גם בעולמות ה-SEO, אני רואה את זה, יש הרבה SEO עם keyword research, אבל אתה יודע, איזה keyword אנשים מחפשים בגוגל, אתה לא יודע, אתה צריך לנחש. זאת אומרת, בטח חפשים בית מלון בניו יורק, ובית מלון בתל אביב, אתה מנסחיל לנחש, אבל אתה לא יודע, ואין לך מושג להגיש מה הטרנדינג ומה הולך. ושימה לרואה ביתרון תמיד זה שיש לנו real people data, ואז אני הרבה יותר איכותי, ואז אני הפרימיום בשוק הזה. כי הדאטה שלי זה אמיתי, ואנטרפרייז לא מתפשרים על איכות. אתה מבין? ואז הם באים אליי, ואז הדאטה הוא הרבה יותר, כי אתה רוצה לקבל החלטות. אם ההחלטה שאתה מקבל היא החלטה של מיליוני דולרים, אז אתה לא תתפשר. אם אתה, להחלטה, אם אתה עסק קטן שרופא שיניים כאן בתל אביב, פחות מאז, אז אתה יכול לדעת לקנות, אז זה מה שכנראה יקרה, זה יהיה מאוד דומה מה שקורה בעולמות של ה-SEO.
אבל היכולת לקצור את הדאטה היא זהה? כלומר, אתה יודע, אתה בונה שנים מערכת לגוגל.
אתה קוצר, אבל יש לך אינסוף אפשרויות של קצירה, אתה צריך לדעת איפה לקצור, אתה מבין? ותשמע, אני יודעת איפה. כל אחד יכול לחפור באדמה, לחפש נפט. כל אחד יכול לחפור, אבל הסוד הוא לדעת איפה לחפור, נכון? וזה בדיוק ההבדל. אני יודע איפה יש נפט.
איזה שינויים אתם רואים היום בפלטפורמה ברמת user behavior?
כאילו מה אנחנו רואים באינטרנט, כן. שמשתנה? תשמע, אתה רואה שהסרצ' מאוד מאוד משתנה. ראיתי עכשיו דוח מדהים שה-AI overview בגוגל קפץ בטירוף, זה היה משוגע לראות כמה עכשיו זה הפך להיות...
גוגל מספקת פחות טראפיק לאתרים, אני מניח.
כן, זה קצת ירד, ירד להם, זה, למרות שעדיין הרבה זה נביגציה. צ'אט GPT הפך להיות אתר מספר 5 בעולם, אתה רואה שזה, אז עשינו עכשיו גם קטגוריה של כל מיני AI tool של Lovable וכל הכלים קרוזר, הם גדלים מאוד מאוד יפה, אתה רואה שהמון המון שימושים, וזה פשוט נהפך להיות עוד צ'אנל, אם אתה מסתכל היום, אם אתה בנינו כזה, ממש יש לך לכל אתר, מאיפה הוא מקבל את הטראפיק, אם זה מסרצ', מסושל וזה, אז היום יש כבר צ'אט GPT כצ'אנל, ואתה רואה שהוא חמוד, עדיין דיירקט וסרצ' גדולים בי פאר.
אבל הוא תוספתי או שהוא לוקח? כלומר, הוא מוסיף עוד טראפיק, או שהוא מסיט טראפיק?
שאלה טובה. כנראה הוא לוקח קצת מהסרצ', כאילו, בוודאות הוא לוקח קצת מהסרצ', אבל זה לא במגניטוד שאתם חושבים.
לא יודע, אבל ה-time span לצורך העניין, אני מרגיש עליי, יכול שזה סובייקטיבי. הוא משמעותי, כן? וגם ה-customer journey מתחיל...
שאלה אם ההוגה כולה לא גדלה.
אני חושב שאתה... בדיוק צ'אט GPT שחררו תמונה מדהימה של מה עושים בצ'אט GPT. המלא דברים שעושים בצ'אט GPT, זה כל מיני שאלות רפואיות שבחיים לא הייתי עושה בגוגל.
נכון, מאוד אינפורמטיבי.
יש לי תינוקת, צילמתי לה את הראש עם איזה משהו, שרתי, ואמרת לו, תגיד לי מה אני עושה, היה לי בדיקות דם, העליתי את זה ל...
אולי מפחית את הרעש לרופאים.
אני לא הייתי עושה...
אבל לא יודע אם זה מפחית את הרעש.
הוא יודע להגיד...
אז זהו, אני פעם ניסיתי לעשות בגוגל משהו רפואי, אחי, חשבתי שלך למות.
כן, התשובה תמיד היא סרטן בגוגל.
כן, סרטן, כנראה סרטן.
הרבבתי רופת שינה עם אלכוהול, עשיתי את הדוד, חיפשתי את זה בגוגל, אני הולך למות, אתה מבין? ואז אמרתי, אני לא עושה את זה יותר. אז אני אשמח לך, ChatGPT יש לו הרבה מאוד אפליקיישן, שהם מאוד שונים, וזה כאילו זה הגדיל תורגה, וזה יצר use cases אחרים, לפי דעתי.
כן, האמת שאם אתה מסתכל על זה, כמות השימושים המסחריים ב-ChatGPT הייתה נמוכה באופן מפתיע לרעה קצת. זאת אומרת, אני ציפיתי לראות יותר מחקר סביב מוצרים, יותר כוונת קנייה.
אני מעלה להם מצגת, אני אומר לו, תן לי פידבק על זה, אני מעלה לו אימייל, סדר לי את זה, זה לא דברים שהייתי עושה בגוגל.
כמה שעות אתה עושה, יש כמות מסוימת של שעות שאתה מבלה באינטרנט. כמות שעות אחר מתחלקת לאט לאט אחרת.
או שהיא גדלה כולה.
אבל יכול להיות שאני פחות נמצא בפייסבוק, עכשיו יש לי את זה, אתה יודע, זה לא בא לי לחשבון.
פייסבוק?
לא יודע, סתם אני אומר, זה לא בא לי לחשבון, הסרט שאף פעם הייתי מבלה שם הרבה זמן, זה לא אף פעם.
היית בא נקודתית.
כן, בא דוקר, הולך.
שאלה, הקיוורדס המאוד מאוד גדולים, אתה יודע, אחר אתה רוצה לעשות ביטוח רכב, או שאתה מתכנן טיול לשבוע ליוון.
אז אני אגיד לך מה קורה.
אם אתה מתחיל שם, זה קיוורד יקר.
אני אגיד לך, בוא ניקח ביטוח רכב, כדוגמה. אני הייתי הולך לצ'אט ג'י-פי-טי, אומר לו, טוב, תסביר לי איך עובד ביטוח רכב, מי החברות הכי טובות בישראל, ותסביר לי מה חשוב. הוא מכין לי את כל המחקר, מביא לי אותו. ואז אומר לי, לך לביטוח ישיר. ואז אני הולך לגוגל, ומחפש ביטוח ישיר בגוגל. ואז אני הולך אליהם. אתה מבין, אז עדיין זה הפעולה. אם הוא נותן לי לינק עם ביטוח ישיר, יכול להיות שהייתי משתמש בצ'אט ג'י-פי-טי.
מניח שהוא ייתן מתישהו, אתה יודע. הוא כבר נותן. חלקית הוא נותן, נותן קצת קומרס, הוא כן נותן. אני רואה לפעמים, כאילו מדי פעם איזה לינק לאיזה.
ותגיד, יש קטגוריות
שאתם. אבל לא משנה, נגיד הוא נתן לי לינק, הלכתי לביטוח ישיר, לא עשיתי את הטרנזקציה. עזבתי את המחשב, אני חוזר מחד למחשב.
לגוגל.
לגוגל, כן. אז אני אומר לך, וגם זה מה שהיה קורה בעבר על סימילר ווב, אנשים היו עושים קוראים על התחום, ואז כדי לעשות את הטרנזקציות, באים לגוגל ועושים סימילר ווב, ואז אני רואה שהמדלה הכי קונברטד שלי זה הברנד. אתה מבין? כאילו, זה אני חושב ש...
נכון, המסע התחיל איפשהו, זה לא באמת התחיל בברנד.
כן, אז אתה יודע, אז פעם הוא היה מתחיל באתרי קונטנט, היום הוא מתחיל בצ'אט ג'י-פי-טי. אז עוד פעם, יש שינוי, אבל אני חושב שעדיין כל הצ'אנלים אחרים, לג'יט והם יישארו והם לא הלכו לשום מקום.
ויש קטגוריות שאתם רואים שכמות הטראפיק שהולכת אליהם קטנה משמעותית, תן לך דוגמה, ילפ, טריפ אדוויזור, מקומות שפעם היית נכנס ומתעמק כדי לתכנן טיול וזה נגמר.
הדבר הכי משוגע שראיתי זה סטאק אוברפלו.
סטאק אוברפלו.
כן, אתה יודע, לא התעמקתי למגמרי במחקר.
כן, למי שלא מכיר, הייתי קורא לזה קהילה של מפתחים שמדברים על תיקוני בגים.
אתה כמתכנת, יש לך איזה בעיה מסוימת ואתה לא יודע איך לפתור אותה.
כן, קוורה של מתכנתים, מי שמכיר את קוורה.
היית הולך לסטאק אוברפלו ושואל שאלות, ואז היית מוצא את התשובה איך לפתור את הבעיה בקוד, או איך לכתוב. היום כולם הולכים לצ'אט ג'י-פי-טי.
וואלה.
זה ראיתי. שמשתמש בדאטה של סטאק אוברפלו כדי לענות את התשובות בצ'אט ג'י-פי-טי.
זה לג'יט.
זה פה דיון אחר.
כרגע, כל עוד זה לג'יט.
זה אני זוכר דוגמה אחת טורפת שראיתי, זה היה ממש רציני.
והיום, דיברנו על הלקוחות שלך בתחילת הדרך, ועל איך הם השתנו לאורך הדרך, והיום שיש לכם מוצרים ספציפיים פר נישות. מה אנשים שלא מכירים מספיק את הפלטפורמה, או שלא שמעו אתכם מדברים עם... איזה סוג לקוח יפתיע אותם שיש על הפלטפורמה של סימולר ווב? איך לקוחות גדולים משתמשים בכם בדרך לא טריוויאלית?
יש לי סיפור יפה, אמת. אתה נותן ממש דוגמה יפה. אני עשיתי עוד דווקא עכשיו בארנינג האחרון לכמה משקיעים, כדי להבין את ההוליסטית של סימילר ווב, זה number one digital intelligent company, כאילו כל המשתל, כל בעולם הדיגיטלי. אז בואו נדע לך דוגמה שמאוד מפתיעה אנשים, כך חברה, נייקי חברת, אתה יודע, בגדים בעיקר, CPG ענקית, איך היא משתמשת בסימילר ווב, אז אתה, בדרך כלל זה קורה ככה, נוחת אצלך אותו צוות של מרקטינג, של דיגיטל מרקטינג, שאחראי על האתר nike.com, זה האתר הכי גדול שלהם, הוא צריך את ה-Web Intelligence, בעצם להבין איך להגדיל את הטראפיק באתר, אתה עובד איתו, ואז לאט לאט אתה מגלה שלנייקי העולמית יש 35 אתרים, יש לה נייקי ברזיל, נייקי DE בגרמניה, נייקי FR בפרנס, נייקי COIL, יש 35 צוותים, שזה כל אחד זה צוות יהודי, כי כל אחד מהאתרים האלו הוא יחידת רווח בפני עצמו, הוא כמו חנות נפרדת, nike.com עושה כמה מיליארדים, נייקי ברזיל עושה כמה מאות מיליונים, אז כל אחד מהם זה יחידה נפרדת, יש צוותים, ואז כל אחד מהם אתה מתחיל למכור להם, ובעצם ככה הם קונים את ה-Web Intelligent, ויש איזה צוותי אנליטיקס ודאטה שהם צריכים מרקט שייר ובנצ'מרקינג לבורד, אז הם קונים את ה-API ומכינים את כל הדשבורדים. ואז אתה פתאום מגלה שגם לנייקי יש 8 אפליקציות, 4 ב-iOS, 4 באנדרואיד, יש להם את הנייקי חנות, יש להם איזה אפליקציית ריצה כזו, running שזה, ויש להם צוות שלם, שזה כמו חברה נפרדת, שזה lines of business, שהם מחזיקים את האפליקציות, ואז להם אתה מוכר, יש לנו מוצר שנקרא App Intelligence, מה קורה בעולמות האפ, כזה benchmark yourself, usage וזה, ולהם אתה מוכר את זה, והם עובדים איתנו כדי להראות גם למעלה וגם למרקטינג, איך בעצם להגדיל את המרקט שלו. אחרי ששתי הצוותים האלו, פתאום אתה מגלה שבחברת נייקי עולמית, יש צוות אדיר של מחירות, של קוראים להם business development, שזה הרבה אנשים שיושבים כמעט בכל מדינה שנייקי נמצאת, והתפקיד שלהם זה לגלות את כל היתרי e-commerce במדינה מסוימת, ולעשות איתם איזשהו פרטנרשיפ כדי שהם יכרו נייקי. כך נגיד ישראל כדוגמה, בישראל יש המון אתרי e-commerce, אדיקה, פקטורי 54, טרמינל X, זה כל מיני אתרים לוקליים שנייקי העולמית לא מכירים איך זה בישראל, אז הם מגייסים צוות מחירות, שהוא צריך למצוא את כל ה-e-commerce בישראל, להבין באיזה אתרי e-commerce קונים בישראל, מה הם מוכרים, כמה טראפיק יש להם, כמה הם מוצאים על פרסום, ואז הם באים לשים על הווב וקונים מני sales intelligence, שזה מערכת שעוזרת להבין בכל שוק, כל אתרי e-commerce, עם מלא sales signals שהם באים לאותו פרטנר, הם יודעים כמה הוא חשוב, הם גם יודעים מה הוא עוד מוכר, והם יודעים כמה הוא מוציא, ואז אם הם רוצים לעשות קמפיין, הם עושים איתו שותף.
אבל החטיבות האלה לא מדברות אחת עם השנייה.
לא, אנחנו צריכים ממש ללכת ו...
האיש מחירות שלך צריך להגיד, תכניסתי גם לפה ותכניסתי גם לפה?
או ממש לפנות, הם לפעמים לא מכירים אחד השני, לפעמים סחבות כאלו גדולות, אז אתה ממש פותח, אבל אתה אומר לו, שאתה שולח אימייל אותו מנהל מחירות בישראל, שאומר לו, שמע, נייקי לקוח גדול שלה, אנחנו עובדים עם 30 צוותים בנייקי, יש לנו מוצר מדהים לך.
אז זה פותח לך את...
הוא פותח בעצמו, לפעמים עושים לו אינטרודקשן. אבל לא סיימתי, יש עוד.
סליחה.
ואז אחרי שמחרת לארגון המחירות של נייקי את ה-Sales Intelligent, אתה מגלה שיש עוד צוות בנייקי, שהוא אחראי על הנייקי אמזון סטור, אוקיי? אמזון סטור של נייקי עושה 800 מיליון דולר בשנה, יש צוות שלם של ברנד מנג'ר, קטגורי מנג'ר, שמתחזקים את כל המוצרים של נייקי באמזון, ומנסים להגדיל את המחירות, ואז להם אנחנו מוכרים את ה-Shopper Intelligence, שזה מה קונים אונליין, ואז להם יש מערכת של... בוא, תעשה ככה, הנה המילות חיפוש באמזון, זה יותר עמוק על האמזון ועל האי-קומרס. ואחרי שסגרנו את כל זה, והנייקי כבר לקוח של 7 ספרות עמוק, עם המון המון צוותים, שאנחנו עוזרים להם להצליח בדיגיטל בכל הזה, מגיעים אנשים כמוכם שהם משקיעים, שיש להם איזה תזה מסוימת, כי המניה של נייקי התרסקה 30% בשנה האחרונה, כי הדיגיטל לא היה טוב. ואתה רוצה לדעת אם נייקי שיפרו את הדיגיטל או לא שיפרו את הדיגיטל, אז למי אתה הולך?
בסימילה וויב.
ואז אנחנו מוכרים לך סטוק אינטליג'נט, שבסטוק אינטליג'נט אתה שם מניה נייקי.
ממש אתה שם את הטיקרים, כן.
את הטיקר, ואז הטיקר אומר לך, נייקי, תקשיב, יש 35 אתרים, זה מה שקורה איתם, יש 8 אפליקציות, זה מה שקורה איתם, וזה מה שקורה עם הנייקי אמזון סטור. ואז יש לך במקום אחד, תמונה שלמה של כל הדיגיטל אופיריישן של נייקי, ואז אתה אומר, אוקיי, וואלה, זה עלה 20%, נראה לי האירנינג שלהם יהיה פצצה. ואז אתה עושה את זה, וזה בעצם סיפור מאוד יפה, בעזרת חברה אחת, שמסביר נורא יפה את כמה ערך אני יכול לייצר לחברות כאלו גדולות, כמה מוצרים אני יכול למכור להם, ולא רק להם, יש לי גם את האינבסטורס.
בקיצור, אור אומר לנו פה שיש לנו תחרות בקרוב, קרן גידור של מבית סימילר וויב, שמשתמש בדאטה הפנימי,
תמיד יש.
ונצטרך לראות איך הביצועים שלהם.
אני אף פעם לא אתחרה, אני גם הייתי יכול לעשות אפילייט, והייתי יכול לעשות מלא דברים, כי אני רואה גם את המר... אבל זה לא...
פלטפורמה של דאטה.
כן, אני כמו שיד שתיים לא נכנסת לעסקי הנדלן, גם אני לא אכנס לסלס, אז
כן, לפעמים אתם משחררים בלוג פוסט רגע לפני הארנינגס, שזה...
כן, פעם היינו מזיזים ככה את המניות, ואז קצת, אתה יודע, כנטפליקס, היינו ממש מזיזים להם את המניה, אבל גם לקוח.
נטפליקס, סנאפ,
הפעם... גם צ'אט GPT, גם OpenAI, כל הזמן מרטווטים אתכם.
כן, סיים אלטמן, אילן מאסק.
זה בחינם, כן?
חינם, זהו, זה מטורף, הקטע הזה. תשמע, סיים אלטמן, באמת פעם בשבוע מצייץ את
זה. פעם בשבוע מצייץ את סימילר וויב, ואיפה הוא נמצא?
וחודש שעבר זה היה, אני צריכה שהוא עלה בקונגרס האמריקאי, ובא, דיבר מול כל הקונגרס, ואמר להם, תקשיבו, לפי סימילר וויב, אנחנו מספר 5, ואני כמעט נחנקתי שראיתי את זה.
אבל זה השינוי פה, לא? ברגע שאתה הופך את הטראסטד, החותמת הזאת, שמישהו משתמש בך בתור גורם צד ג' לצורך העניין, שבא ומרטווט אותך, ואיפה אתה נמצא?
כן, לא, זה באמת מדהים, אני עדיין מרגיש שאנחנו לא ממנטזים את זה מספיק, בדיוק הייתי בפגישה, הייתי עכשיו בארנינג, אז ישבתי עם איזה בלק רוק, איזה מישהו אחד הגדולים ממש, אז הוא בא, אומר לי, אני נכנס אל החדר, ושב איתי, אומר לי, תקשיב, יש לנו איזה אסמפשן בבלק רוק, שאנחנו מסתכלים עליך כבר מלא זמן, אנחנו רואים את אילן מאסק, אני רואה את זה, אבל כולם מצייצים עליכם, וזה, למה אתם לא עושים יותר כסף? אני כזה, אני לא יודע.
שאלה לגיטימית, אתה יודע, מגה ברנד נעזרים לך בתור הדאטה פרוביידר, ואז אתה אומר כאילו...
כן, אנחנו צריכים, יש לנו עוד כנראה אופורטוניטי לעשות יותר, למנטז יותר את האירוע, אבל זה עדיין, זה כיף.
איך אתה באמת מסתכל על זה עכשיו בתור חברה ציבורית, שאתה צריך לנהל את הרווחיות מול הצמיחה, אם אנחנו מדברים כבר על הזדמנויות צמיחה?
כן, זו שאלה מעולה. תשמע, זו שאלת השאלות, אתה כל היום מתעסק בזה כמנכ"ל של חברה ציבורית, כי אתה כל היום מנסה לנחש מה השוק רוצה, מה יציף, בסוף השאלה, מה יציף הכי הרבה הצפת הערך של המניה. בסוף יש לי בעלי מניות, יש לי שמשקיעים בי, ומשקיעים רוצים שהמחיר מניה יעלה, ובעצם על פי איך שאתה מנהל את זה מול שוק ההון, על פי איך שאתה בוחר את האיזון הזה, זה יכול להיות מאוד משמעותי להצפת ערך של המניה, כי זה בעצם מגדיר, זה בעצם מה המשחק, גדילה עולה כסף. זאת אומרת, אם אתה רוצה להאיץ את הגדילה, אתה אוכל את הרווחיות, זה כל חברה ככה. ואז תמיד אתה בא, וכל מה שיושב עם האנליסטים, ועם הבנקאים, ועם משקיעים, ומנסה להבין, רגע, מה יותר חשוב לכם, לראות צמיחה גדלה, או לראות הרווחיות גדלה? הם תמיד יגידו, רוצים את שניהם, רוצים שתהיה מושלם. קשה להיות מושלם.
וגם לכל דבר יש תקופה,
וכל
יש תקופה מסוימת, אתה רוצה את זה.
זה גם תלוי בשוק, ב-2021 היית יכול לגדול עד אינסוף, רק כן. ואחרי זה 2022 רצו רק לראות רווחיות, כי כולם היו בסטרס, וזה נורא קיצוני, אתה יודע, תראה לי רק גדילה, לתראה לי רק רווחיות.
עסקים לא באמת עובדים ככה גם.
כן, וגם זה לא עובד, וגם זה קשה, כל דבר כזה זה מהלך אסטרטגי של שינוי DNA, אתה יודע, שאתה בונה חברה לגדול בכל מחיר, ואתה מגייס בכל מקום ופותח משרדים, ואחרי זה צריך, זה הפוך לגמרי, זה מזעזע את הביזנס, זה גם גדילה מטורפת, ואחרי זה צמצומים אינסופיים ומלא, אתה יודע, אופטימיזציות. היום כנראה השוק יותר מאוזן, אני מאמין, לפחות עכשיו אני מרגיש שהמשקיעים רוצים לראות, תראה לי שאתה מאוזן, תראה לי שאתה יודע לצמוח טוב ולעשות רווחיות. אני היום ככה נראה לי יותר, הדוחות האחרונות שראיתי אמרו לי שאתה צריך ממש להראות, זה חשוב איקולי. ותראה, ואני חושב שיותר חשוב היום גם להראות להם איזה, אחד הדברים שלמדתי בארנינג האחרונים, אתה יודע, בכמה שנים שאנחנו ציבורים, אמרו לי את זה, אבל לא מה שסקלתי להבין את זה, שמשקיעים צריכים סטביליטי. כאילו, הם ממש עדיף להם שלא
משקיעים
תגדל...
משקיעים ציבוריים.
כן, שלא תגדל הרבה, ושלא תהיה... אבל שאני אוכל למדל אותך.
תהיה קונסיסטנט.
זהו. כאילו, אם אני יכול למדל אותך ולראות שאתה טיפה יותר טוב מבונד אמריקאי, בונד אמריקאי לא תן לי 5-6%, אתה יודע, כי בסוף זה האלטרנטיבה שלו. או שאני שם את הכסף על בונד אמריקאי ומקבל 5-6% בלי סיכון, ואז אם אתה מראה לי שאתה גודל אפילו ב-12%, שזה לא הרבה, ואתה רווחי בעוד 5-6%, וזה כל שנה ככה, ואני יכול להאמין שזה יקרה ב-10 שנים הקרובות, אתה פשוט יותר טוב מבונד אמריקאי, ויש לי איזה 10 מיליון דולר, שאני אין לי איפה להשקיע, כי השקעתי ככה בגוגל, השקעתי ככה בפייסבוק, ואני פשוט יש לי 10 מיליון דולר שפשוט לא יודע איפה לשים אותם, ואם אתה קונסיסטנט, וזה ויותר טוב מבונד אמריקאי, וואלה, כי זכית בהם.
אין, אבל בתור פאונדר, אתה יודע, שהולך עם החברה הרבה מאוד שנים, זה הרבה טקטיקה, ולשחק לתוך ה... כן. אתה יודע, למה מצפים לך, לפעמים אתה מסתכל על השוק.
פסיכולוגיה, כן.
כן, אתה כאילו מנסה לנהל את הפסיכולוגיה של מה מצפים, אבל בסוף אתה מסתכל לפעמים על השוק, ויש לפעמים הזדמנויות שצריך לקחת החלטות שיכולות שהן אולי כואבות, או שהן טיפה יותר טווח ארוך.
כן.
כי השוק זז, בסוף אתה גם בתוך חברה עסקית, יש לך או איומים או הזדמנויות שצריך להגיב אליהם.
נכון. זה יותר קשה כציבורי, זה מאוד קובע את הידיים, מאוד קשה. מאוד קשה.
כמה הטנשן שלך הולך לעצם העובדה שאתה ציבורי?
שמע, יש את הארנינג קול, שזה שבוע ברבעון, שזה מה שבוע שהלך, כולו סביב זה.
כל השבוע הולך על ארנינגס?
שמע, יש את היום הכנה של ה... יש כמה ימים, אתה יודע, זה לא יום מלא, אבל יש לך בממוצע, זה יומיים הכנות, שאתה מכין את האינבסטורס ואת הדק, ואת כל מה שאתה יכול להגיד בארנינג, ומתרגל את זה ומקליט את זה, זה בטח, זה יומיים שלושה של עבודה. לפני.
אחרי זה יש שיחות משקיעים.
ואז אני מקליט. ואז למחרת יש את הארנינג, ואז יום שלם של פגישות, רק עם אנליסטים. יש לנו 9, נראה לי, אנליסטים שעושים לנו קוורג', רק איתם 9 פגישות, ואז אחרי זה 3 המרכזיים שלך, זה יום שלם. ואז אחרי זה, אחרי שעשינו את זה, אני צריך ללכת לכנסים, אני צריך ללכת ולפגוש את כל המשקיעים, אז יש עוד 3 ימים של פגישות עם משקיעים, שלפעמים זה בזום, ולפעמים אני ממש צריך לטוס. אז זה בין שבוע לשבועיים ברבעון רק על זה. רק אתה סביב הארנינג.
קורה שאתה מקבל החלטות, לא הייתי קורא להם רעות לחברה, אבל לא מה שאתה היית לוקח בתור חברה פרטית, בגלל שאתה ציבורי, ואתה אומר, רגע, I need to regulate growth, I need to, okay, to think of expectations.
היה הפוך, שדווקא המקרה הפוך שקרה לנו השנה, כאילו בעצם אנחנו החלטנו, דיברנו על זה, אבל עשינו תקשור לא מוצלח, באמת מסתכלו על המנייה.
זה השקעה בעולמות האנטרפרייז,
בפברואר חטפנו, עשינו, כי בעצם מה אני תמיד אמרתי כתפיסה, אמרתי, אנחנו הרי גדלנו, תסתכל על ההיסטוריה, ב-2021 אמרו לי, תראה לנו שאתה גודל ב-all cost, תראה לנו שאתה גודל ל-50%, הבאנו את החברה ל-50% ב-2022, ואז השוק התהפך, אמרו לי, תראה לי שאתה בכלל רווחי, אני לא מאמין למודל שלך.
Free cash flow, קדימה.
הפכנו את כל החברה ב-2023, הבאנו אותה, ראינו שזה רווחי, ונכנסנו ל-2024, כבר ועשינו באמת שנה מדהימה של רווחיות, ובאמת עשינו 30 מיליון דולר free cash flow ב-2024. ואז אני כתפיסה, אתה יודע, אומר, תקשיב, אני לא ב... אני עכשיו במצב של לתפוס את הטעם, להגדיל את
ה... כן, אתה בחלקך הוכחתי, הנה, אני יכול לעשות את זה עכשיו, בוא נתפוס נתח.
חשבת שזה חד פעמי.
לא, אמרתי, אני לא צריך עכשיו לעשות השנה עוד 30 מיליון דולר, אין לי מה לעשות, כי בגדול, זה טוב שזה יישב בבנק, אבל אני לא מחלק דיווידנדים, זה לא מספיק כדי לחלק דיווידנדים, זה לא מספיק כדי לעשות רכישה גדולה, אז בוא ניקח את הכסף, והדבר הכי נכון, בוא נעיד שוב פעם, כל עוד אני עדיין רווחי, כל עוד אני לא שובר את המודל, אתם רואים, אני מייצר כסף כל רבעון, הבנק עולה, כל רבעון נכנסים כמה מיליונים, אבל אתה יודע, זה מה שהייתי עושה כחברה פרטית, כיזם, אתה יודע, אני, אתה יודע, יש לך חברה עושה מכנסות, בוא נשתמש בהם לתפוס עוד שטח, להשתלט על עוד אזורים, אתה יודע, נצח בקרב היותר גדול, בתמונה יותר גדולה.
זה מלחמה, ראש היזם זה מלחמה.
מלחמה, מלחמה, חזיתות וזה, והם לא אהבו את זה, הם ממש לא אהבו את זה, למה? כי לא הייתי קונסיסטנט.
כן, שברת את הפרומס.
כן, שברתי את הפרומס, תמיד, אני אמרתי, אני לא יכול לסמוך עליך, אז איך אתה 10% איבידה או 2% איבידה, אני לא יכול למדל אותך, איך אני יכול להאמין? תבין, וזה שבר להם את הלב. וזה נגיד דוגמה, שזו החלטה שיותר כנראה טובה לחברה פרטית, כי עוד פעם, כזה עוד פעם אתה נכנס לבקט של אוקיי, show me.
כן.
show me.
כן, אבל מה שאתה מתאר...
אז בסוף אתה מבין שניהול ציפיות זה הדבר הכי קריטי פה בתור
חברה ציפיות. אבל זה גם ניהול ציפיות וגם לא, אני כיזם כזה עם הרבה אנרגיות וזה, טק, טק, אני יכול לנהל את הספינה, בוא עכשיו גדלנו, עכשיו בוא נתקוף וזה. הם לא, 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 תן לי שנייה...
אל תרדוף אחרי כל הזדמנות.
לא, לא יודע אם לרדוף אחרי כל הזדמנות, אני צריך להבין את ה-DNA של החברה, של מה המרג'ן שיכול להיות, מה אבידה יכול להיות, כמה עולה לה להביא, אני צריך להבין את זה, כי כל פעם שאתה משחק שם ומנסה להגדיל, זה הורס לי את ההבנה של איך נראה המנטל מודל של החברה.
אבל באופי שלך, בתור, אתה יודע, יזם שכבר עם חברה 18 שנה, ייסד אותה ומן הסתם נמצא ב-18, זה לא קשה. כלומר, הרי יש לך מהלכים אינטואיטיביים או אינסטינקטיביים כאלה שאתה רגיל ליישם. ואחר אתה צריך לרסן אותם באיזשהו מקום.
אולי בהרבה פעמים בגלל זה היזמים, עוזבים מתישהו כשהחברות האלה מגיעות למקום הזה, כי אומרים, אני לא רוצה לנהל את עצמי לפי ציפיות שוק, או לנהל את עצמי, אני רוצה לעשות מה שנכון. ולכן המתח הזה גורם להם ללכת ולבנות עוד פעם משהו מאפס.
זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודע אם יש הרבה יזמים שעצו ציבוריים עכשיו, אולי איירון סורס זה דוגמה דווקא שהתחילו להקים מאפס, אבל... עוד פעם, אתה צריך ללמוד, עכשיו בעניין של שזה קשה, אתה צריך להבין שלהיות מנכ״ל של חברה זה תמיד קשה, אף פעם לא היה קל. גם כשהייתי קטן, וגם כשהייתי בינוני, ואפילו אני יכול להגיד שהיום זה יותר קל, כי...
הבעיות הן אחרות.
הבעיות הן אחרות, אתה מבין, תחשוב שבחמש שנים ראשונות שהיה לי מאוד קשה, זה כל יום היה לקום להישרדות. זה חוויה מזעזעת, זה כאילו אתה לא ישן בלילות, מלא בעיות רפואיות וזה. היום אין לי בעיה הזו, היום אני כאילו, מה זה יציב, אתה יודע, אני... אבן, רוק, ברזל, אז מה, אז אני אעשה 10 מיליון דולר פרי קשב ולא 30, מה קרה? מה קרה? אתה יודע, החברה פה היא תגדל, יש לי שוק, כל טוב. אז בחוויה שלי כמנכ״ל זה הרבה יותר, בסטרס, זה הרבה יותר זה. זה נכון שאתה פחות יכול לגמישות, אתה יודע, ולעשות את ההחלטות הכי נכונות, הטווח הכי רחוק, זה יותר מקשה. אבל זה המשחק, אתה יודע, זה כמו ש... יש סיפור נורא מצחיק, שב-2015 זה היה, 2015 היינו 200 עובדים, אני לא זוכר כמה היינו, אז היה טיול חברה, ואני החלטתי, יאללה, בוא נעשה את זה הארדקור, יאללה, הלכנו, שכרנו אוהל בדואי במצדה שם, ישנו כל החבר'ה, הנה זה 100, 200, ישנו באוהל בחוץ, 5 בבוקר קמתי עם בקבוקי מים, שפחתי על כל העובדים, מערנו אותם, ועלינו את מצדה ב5 בבוקר, את שביל הנחש, אתה יודע, כזה, כמו כזה, קצת צבאי כזה. זה היה חוויה
מלחמה.
זה היה חוויה מדהימה, אתה יודע, זה היה, היום אין סיכוי שלי חוסות את זה, אתה מבין? זה לא, זה חלה לא אותו.
לא עוברת HR.
גם פיזית.
לא עוברת HR אפילו, אתה מבין?
כן.
אתה מבין, אבל זה יש דברים שהייתי יכול לעשות בגודל מסוים, שאני כבר לא יכול לעשות, אבל זה אותו דבר גם עם זה, אתה מבין, אז כאילו זה היה, זה היה מדהים, אז היום זה מדהים בצורה אחרת, אז היום אתה עושה חירוי חברה ביוון, ותשים, זה פחות, אתה יודע, פחות אתה יכול להיות הרפתקן, כי יש לך יותר אנשים להתחשב בהם, ויותר מגוון שונה, אז זה די דומם, בסוף אתה יודע, זה התפקיד, אתה צריך להבין שהוא משתנה, ומה שהייתי עם אז כנראה כבר לא מתאים היום, וזה חלק מגדילה של מנכ״ל, והוא רואה את זה כל הזמן, לאורך השנים, מחברה של 100 איש, זה לא חברה של 500, ולא חברה של 1,000, וחברה פרטית, זה לא חברה ציבורית.
18 שנה, 500 איש, אתה מכיר את כולם?
לא, אני הכרתי לא? את כולם עד 250.
עד 250 הכרתי את כולם?
כן, גם אז שמתי לב, היה תופעה מנורא מדהימה, אף אחד לא עזב אותי עד 250 איש, אף אחד לא התפטר.
וואלה.
הכרתי את כולם, אחזתי את כולם בציפורניים. ואתה יודע, ואז גם כולם באים בשבילך, והם מאמינים בך, ויש להם גישה אליך וזה, ומרגע שזה גדל מהגודל הזה, ויש ביניים, ויש לך כבר משרדים בחול, ויש פחות את האינטראקציות וזה, אז אתה יודע, זה מתחיל להיות יותר לוס ויותר קשה, וכתוב לא מכיר את כולם, ואז גם מתחיל להיות אטרישן, וזה כאילו איזה אירוע אחר לגמרי.
אגב, אני אתחבר שנייה לסיום, לשאלה, לחוויה שדיברת על מצדה. איך מבחינת הסגנון הניהולי שלך, הרי יש הרבה דיונים על סגנון ניהולי, ויזמים צריכים לעשות כל מיני התאמות, גם כשהם ציבוריים, אבל גם כשהם גדלים, הפילטרים קצת גדלים, והם צריכים להתנהל אחרת. איך אתה רואה את עצמך מול סגנון הניהול, שהיה נחשב פעם, אולי הסגנון היותר מסורתי, יותר ישן, לעומת הסגנון ההייטקי, שהוא קצת אחרת, קצת יותר עדין, אולי קצת יותר שם work-life balance בתור איזשהו זה, והשינוי של זה, אחרי אילון מאסק הרי קצת שינה עוד פעם את התרבות הזאת, עם מה שהוא עשה בטוויטר אקס.
אני רואה את אילון מאסק עולה על מצדה, כן?
כן, זה לחלוטין, אבל השאלה איפה אתה נמצא בציר הזה, ואם אתה עברת איזשהו שינוי לאורך השנים, אם אתה שם את זה על הגיל או על הגדילה של החברה או על משהו אחר.
לא, יש שינוי תרבותי שאתה כמנכ"ל חייב לעבור. הייתי, אתה יודע, שהייתי צעיר, הייתי הרבה יותר ויילד קארד. דבר ראשון, זה עניין של גיל. אור של גיל ה-25 ואור של גיל ה-30, מאוד שונה מאור של הגיל ה-40, עם כבר שלושה ילדים, אתה יודע, גם, אתה יודע, ילדים וזה, אתה פתאום, אתה שונה.
הפרופורציות אחרות, כן.
הפרופורציות, אתה יודע, אתה יותר וייז, פחות, יותר חושב על כל מילה, לא ישר זורק, לא ג'אג' מהר, אתה יודע, יש לך יותר יכולת להכיל, זה, אז זה גם עניין של בגרות עם השנים, אתה מבין? וכן, אתה יודע, אתה רואה איך זה השתנה, ויש גם את האקוסיסטם, אתה יודע, הכל היה מיטו, אז פתאום, אתה יודע, אפילו אסור ללחוץ יד, אתה עושה קידה, אז אתה יודע, כל מיני דברים שקרו גם בשוק, שהיית צריך להתאים את עצמך, והתקופה שבמשרדים בניו יורק, היינו צריכים שירותים יוניסקס פתאום, וזה, ולא רק גברים נשים, גם עוד אחד שזה בלי מגדר, כל מיני תקופות, והלחץ החברתי גרם לנו לעשות את זה, עכשיו פתאום כבר לא צריך לעשות את זה. אז אתה יודע, זה כזה שילוב כזה שאתה צריך להיות להבין את הסביבה, איך היא משתנה, וגם איך אתה, בתור אחד שגדל, אז אתה, אתה יודע, דברים, הטבע עושה את שלו.
כן. קול. אור, תודה על הזמן. היה מעניין, גם ברמה האישית, וגם אני מקווה של מי שמאזין לנו וצופה בנו, ונמשיך לעקוב.
רק שלא יעלו על מצדה.
לא יעלו על מצדה.
תודה רבה.
תודה.
תודה.